עצם זה שאנחנו חיים. אתה חי כי יש לך מישהו שמחיה אותך. אמונה זה המפגש עם מקור החיים שלך. לכן אמונה קו נטוי חיים. בסדר? או שווה חיים. אמונה זה לא משהו אינטלקטואלי. זה לא משהו נורא מרגש. אמונה זה עצם הקיום שלנו, עצם החיות שלנו, עצם החיות שלנו הנובעת מאיפה אתה חי, מעצמך. אז למעשה אמונה זה ודאות פנימית של קשר עם הבורא. כמו שבעל ספר העיקרים אומר, אמונה זה ודאות שלמעלה מכל ודאות, שום ודאות בשכל לא מגיעה לאמונה. אומרת, איך אני מגיע למדרגה של ודאות? אומר הרב, אין המדרגות של ודאות או ודאיות דומות זו לזו. וכל אדם, כל אחד לפי מעלת רוחו, יש לו איזה תחושת ודאות, לפי דרגתו. אבל בוודאי שאדם יכול להגיע למדרגה שהוא אומר, ברור לי שיש אלוקים, שאני קשור אליו, שהוא נמצא איתי, שאני נמצא איתו, שאנחנו באיזה תקשורת. בסדר? חיות של... משהו שהוא מאוד, מאוד חזק. אבל, כמו שראינו, האדם מוקף בהמון מחיצות שמפריעות לו, קליפות, הרמב"ם קורא לזה מחיצות, זה קליפות שמפריעות לנו להיפגש עם הוודאות הזו. אפשר לדמות את זה ל... יש לך מאגר פנימי, עוצמה ענקית של ודאות, חיים, פנימית, של קשר לבורא, אבל זה עטוף ועטוף ועטוף, ואתה לא פוגש את זה. כאילו מסתתר בתוכך, בוער שם, אבל זה מוקפא. כאילו זה עטוף בקליפות של כיפאון, של טומאה, של יצרים, של כל מיני דברים. ואז אדם אומר, אז איך אני רוצה להאמין? מכל מיני סיבות. עכשיו, הסיבה העיקרית למה אדם אומר שהוא רוצה להאמין? כי הוא מרגיש שמשהו בתוכו מאמין. אבל הוא רוצה לחיות את זה, לחוות את זה. ואז הדבר הכי מוזר הוא שאדם ש... דיברנו על זה כבר, כן? שאפשר כביכול לחתוך ממש כמו איזה קרן לייזר את כל הקליפות האלה על ידי כל מיני תחומים או שיטות. אפשר על ידי השכל, וכאילו אתה חותך כמו בזמל את כל הקליפות על ידי השכל והאמונה מופיע. אתה חותך על ידי הרגש, אתה חותך על ידי הדמיון, אתה חותך על ידי המעשה, אתה חותך על ידי איסורים, על ידי מסירות נפש, כל זה חותך. פתאום אתה מוכן למסור את הנפש, אתה חותך את כל הקליפות, פתאום אתה מעלה. יש מלא דוגמאות לזה. מישהו חווה איסורים נוראים, חותך את כל הקליפות, פתאום אומר אלוקים, בבקשה אלוקים, רגע, מה התחלת לדבר עם אלוקים פתאום? יש אנשים שמה שחותך זה מלכו לסמינר שלושה ימים, שכל שכל שכל, הבינו פה הבינו שם, חתך להם כל הקליפות, מאמינים. יש אנשים מאוד שכליים וזה, אבל לא מאמינים. הלכו יום אחד לאיזה שבת אצל משפחה, ראו משפחה, התרגשו נורא, טק, מאמינים. חתך את כל הקליפות. עכשיו, אחד הדברים שצריך לדעת, זה שבדרך כלל, מי שבחיי היום-יום שלו, נגיד, הוא אדם מאוד רגשן, מתרגש מכל דבר ומלא התרגשויות, הוא לא יגיע לאמונה על ידי הרגש. למה? כי הרגש זה מה שהוא משתמש יום-יום לבנות את הקליפות שלו. אז הוא כבר מתרגש ממלא דברים, זה לא מרגש אותו, זה ראיתי משפחה, באמת מרגש מאוד, מרגש מאוד, אבל הרגש זה כלי שהוא משתמש בו בשגרה לבניית הקליפות. אז יהיה לו מאוד קשה על ידי הרגש לחתוך את הקליפות. לעומת זאת, אם יקרה משהו חריג, כמו פתאום שכל, או פתאום איסורים, או פתאום משהו אחר, הקליפות יחתכו. אותו דבר, אדם שיש לו מלא איסורים, כל הזמן סובל, הוא אפילו מתפרנס מזה, הוא בא בבית כנסת, האבא שלו התקף לב, האמא שלו בבית חולים, הילדים שלו בארצות הברית בניתוחים, הוא בעצמו אין לו מה לאכול ומה לשתות, הוא ישן ברחוב. יכול להיות שהכל נכון דרך אגב, הוא עושה את זה פרנסה, הוא מלא איסורים, ואבי שהוא יגיד לו, תשמע, אם יש לך איסורים, אז יש אלוקים. הוא מתפרנס מזה, הוא לא... האיסורים לא גורמים לו לשום דבר. אבל יכול להיות שרגש, שכל, מסירות נפש, משהו אחר, יחתוך לו את הקליפות. לעומת זאת אדם שהחיים שלו נורמליים וזה, ופתאום יש לו איסורים, יחתוך לו את הקליפות. אדם שהוא נראה שכלי, שכל דבר צריך להיות לו מוגדר, מסודר, כל דבר מנפח בשכל, לעולם הוא לא יאמין על ידי השכל. דווקא לא על ידי השכל. אבל אם הוא יתרגש פתאום, מסירות נפש, או איסורים, פתאום יגיד, לא יודע, זה נורמלי. היה איזה פרופסור אחד באוניברסיטה מאוד ידוע, שהוא המציא לעצמו איזו שיטה, הוא מאוד מאוד אינטלקטואל, מאוד שכלי, הכל היה מאוד שכלי, הוא מן שרק הרמב"ם צודק והוא הבא בתור אחריו. שכל, שכל, שכל. אתם חושבים שהוא האמין באלוקים בגלל השכל? ממש לא. כלומר, הוא מרגיש קשר לאלוקים, כל אחד שמרגיש קשר לאלוקים שישמור מצוות. רגע, חשבנו שאתה אינטלקטואל ושכלי, עם השכל הוא לא יכול להיפגש עם אלוקים, אבל הוא מרגיש קשר לאלוקים. אז הוא ימציא לעצמו איזה דרך לעבוד את אלוקים, לא יודע, בסדר. על כל פנים, כשאדם מאוד שכלי, דווקא לא על ידי השכל. עכשיו, כמה שהוא נוסע על ידי השכל יותר, הוא יתבלבל יותר, הוא יהפוך להיות פלספן. טק, טק, טק. השכל לא יכול להוכיח אצלו כלום. לעומת זאת אדם שאולי הוא מאוד רגיש, אבל מישהו יגיד לו בהיגיון, שמע, תהיה הגיוני. טק, 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 וואלה. יש אלוקים. השתכנעתי. למה? כי פתאום השכל חתך לו את כל הכל. אז כשאנחנו מנסים להיפגש עם האמונה שנמצאת בנו, אי אפשר להמציא אמונה. אי אפשר לייצר למישהו אמונה. אם אין אמונה, מה שנקרא מלכתחילה, אי אפשר לייצר אותה. האם יש אדם בעולם שאין לו אמונה? אין. הוא אמת. האמונה זה נקודת החיבור למקור החיים. לכן כל בני אדם מאמינים. בתוכם יש אמונה. אם זה לא יופיע נכון, אז הם יאמינו בעבודה זרה, בשטויות, לא משנה. גם הכופרים הכי גדולים הם מאמינים. הם מלאי קליפות, אז הם לא שמים לב לזה. אבל כבר יצא לי להיפגש עם באמת אנשים כופרים מוחלטים בהגדרה שלהם. אבל כשהייתי שואל מה שלום המשפחה, מה הייתה התגובה שלהם? לא. בסדר. למה דפקת? מה אתה דופק? תעצ'וד. לא מזיק. סליחה? הוא מאמין בעבודה זרה, באמונות תפלות, בצלב, ב... מה זה? הוא מאמין. הוא פחד באמת, אתם מבינים? זה לא אינטלקטואלי, זה פחד קמאי פנימי, שאם הוא לא יגע באיזה עץ, הילדים שלו ימותו. חשבתי שהוא ממש אינטלקטואל. הוא לא. כל החיים בשכל, כביכול, אבל הוא מרגיש בתוכו שיש איזה כוח עליון שהוא צריך ויזהר ממנה, לא להתחיל איתו. זאת אומרת, אין אדם שהוא לא באמת מאמין. אלא מה? הקליפות. טוב, אז כל אחד צריך למצוא את הדרך איך הקליפות האלה נחתכות. ואז הוא מגיע לאמונה. ולא צריך להיבהל מזה ש... בסדר, אז שמעתי כמה הוכחות שכליות למציאות הבורא ולמתן תורה, ואני יכול להתווכח עם זה. בטח. אם אדם הוא שכלי ואוהב להתווכח, אז הוא יתווכח, ובאמת זה לא ישכנע אותו. אבל יכול להיות שהוא לא צריך בכלל לוחות שכליות. ברור לו שיש אלוקים, הוא מרגיש את אלוקים, הוא חי אלוקים, הוא מדבר עם אלוקים כל יום. הקליפות מופיעות מהרגע שאתה מתחיל לעמוד על דעתך בגיל חצי שנה. זאת אומרת, ברגע שאדם נולד, אז מתחילות קליפות. מה זה הקליפות? לא מעניין אותי אלוקים באמת בגיל חצי שנה. אותי מעניין שיהיה לי מה לנוק, וחם ונעים, ושיחזיק אותי על הידיים, ושיבור בלילה כשאני בוכה. אני מאוד אגואיסט. עכשיו, ככל שאדם מתפתח, אז זה מתעדן קצת, אבל באמת הוא מאוד אגואיסט, ורוצה רק את התאוות שלו, והוא חושב שהכל מגיע לו, ו... והוא מקנה במי שיש לו, זה קליפות, כל זה זה קליפות, כל זה זה מנתק משורש החיים שלנו. זה עוטף בכל מיני מידות רעות, תאוות, מעשים רעים, את את הנקודה הפנימית הטהורה והזקה הזאת שנקראת אמונה. ולכן זה באופן טבעי, זה 13 שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב, אומרים. זה 13 שנה שבנינו קליפות. לא תמיד, לפעמים לא הכל קליפות, תלוי איזה חינוך קיבלנו, הרבה קליפות נבנות. אבל הרבה פעמים הקליפות ממשיכות, גם אחרי גיל 13. כל מיני תאוות, בנים ובנות, ואני לא יודע מה. נבנות קליפות, פחדים, דאגות, הקליפות נבנות. עכשיו כל הקליפות האלה הן מכסות על האמונה. עכשיו האדם באמת מתגעגע לאלוקים בתוכו, הוא לא מרגיש כלום, הוא לא חווה כלום, הוא לא, כי יש קליפות. עכשיו, יש אנשים שלפעמים הקליפות האלה מזדעזעות לרגע ויש איזה סדק, יש איזה הבזק של אמונה, יכול להיות איזה תפילה ביום כיפור, פתאום אדם רואה אלוקים, הוא מרגיש באמת קשר לאלוקים, אחרי זה קליפה נסגר, זה לא היה מספיק חזק. יכול להיות שמישהו הלך במדבר ו פתאום רואה אלוקים, אני אוהב אותך, סליחה, לא פה, יכול להיות כל מיני דברים. אז באופן כללי אנחנו צריכים לעבוד בכל השיטות, כל אחד. אין פה איזה משהו עדיף על משהו אחר, כי זה אישי, כמו שאומר הרב, הוודאות היא כל אחד לפי מעלתו, לפי מדרגתו. אז אדם שהוא מאוד אינטלקטואל, די סביר שהשכל לא יוביל אותו לאלוקים. הוא יתפלסף מצוין וזה, אבל זה לא יוביל אותו. אלא יש משהו יותר פנימי שאולי מרגיש. מה, זה כן. או שיש לו מסירות נפש על עם ישראל, זה כן. או שחס ושלום, הוא חווה איסורים, זה כן. אבל לא אינטלקטואלי. ויש אדם הפוך, שדווקא, בוא נגיד, בשגרה היומיומית שלו הוא מוסר את הנפש. הוא צבא וזה. לא בטוח, אם זה הוא גם בונה הרבה קליפות של תדמית וכבוד ומשכורת, לא בטוח ששם הוא יפגוש.
הקליפות
נבנות
על ידי האדם האינטלקטואל, על ידי השכל, האדם
הזה. זה לא, אבל האדם בונה את הקליפות עם הכוחות היותר משמעותיים באישיות שלו. אז אם אדם מאוד מאוד שכלי וכל הזמן שכל שכל, אז ודאי שהכוח הזה משמש מאוד חזק לבנות הקליפות שלו. אדם שהוא מאוד רגשן או רגיש, אז זה יבנה הרבה קליפות.
אבל זה שבן אדם כזה
חלטן,
אחרי שהוא מגלה את החותך את הקליפות הרגש, בסופו של דבר הכלי העיקרי שלו לעבוד עם האמונה, הוא יחזור להיות השכל.
בוודאי, אחרי שהוא חתך את הקליפות אז גם השכל יעבוד, לגמרי. זה לא שהשכל לא עושה כלום,
לא, כי זה מידתו. אבל גם
בוודאי, השכל יעבוד, אחרי זה יגיד וואלה זה הגיוני ממש, זה פשוט מסתדר לעולם, לא רק שאני קשור לאלוקים, זה ממש הגיוני, אני יכול להוכיח את זה. אבל זה לא יכול להתחיל בזה. נכון. אז אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שאנחנו לפעמים שומעים כל מיני, יש כל מיני אתרים כאלה אנטי דתיים שהם מנסים בשכל להוכיח שכן נכון ולא נכון וזה. מי שרוצה רק בשכל, זה לא יעבוד. זה לא השיטה. על כל פנים, לא להיבהל מזה שהשכל שלי לא הצליח לגרום לי יחד עם זה, זה לא מזיק, זאת אומרת, אתה יכול לנסות להבין בשכל דברים. אבל שוב, כמה שאתה יותר מתוחכם בשכל, ככה לך יותר קשה להגיע לחיתוך הקליפות על ידי השכל. אתה תצטרך כלים אחרים. אחרי שהבנו את זה, אנחנו מגיעים לשאלה שנשאלה כאן, האם מה שאנחנו מקיימים היום ולומדים היום, זה בטוח שזה מה שמשה רבנו נתן? שאלה. מה אומר הרמב״ם ב-13 העיקרים? שאחד מהעיקרים הוא שכל התורה מצויה בידינו עם משה רבנו. לכאורה זה פשוט, לא? התשובה. אבל זה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? כי אני יכול להבטיח לכם, למרות שלא הייתי לפני 3,331 שנה במתן תורה באופן רשמי, הייתי שם כחלק מהגוף הלאומי של עם ישראל, אבל ברור לגמרי שמשה רבנו לא אמר או כתב או הסביר לתלמידים שבאו לשמוע אותו כל יום במדבר 40 שנה מה הדין של בוילר בשבת. נגיד, 99% כמעט בטוח, נגיד, נשאיר אחוז אחד לשעת חירום כזאת של נבואה וכאלה, אבל סביר שלא דיבר איתם על בוילר, ואולי אפילו לא על פלטה חשמלית, ולא על מכונית חשמלית, ואולי אפילו לא על איך מתנהג טייס בחללית בדרך למאדים בשבת, מתי הוא חוגג, מתי הוא שובט, באיזה יום, לפי מה, לפי המקום שהוא ימריא שם, לפי המקום שהוא מול כדור הארץ עכשיו, ואם הוא מרחק של חצי שנת אור מכדור הארץ, אז מתי שבת אצלו? האם הוא צריך לשמר מחזורים של 24? משה רבנו לימד את זה, אתה חושב? יכול להיות שיש הרבה דברים שמשה רבנו לא לימד אותם. אבל משה רבנו, כל מה שהוא לימד, הוא הבסיס לדור שאחרי זה, ולדור שאחרי זה, ולדור שאחרי זה, עד ימינו. ולמעשה אנחנו משוכנעים, שוב, מי שמאמין, יודע שאלוקים לא עזב את הארץ. זה לא, אלוקים פעם אחת היה קשור אלינו, ומאז הוא ניתק מגע ונסע לאיזה אי בודד באוקיינוס. זה אלוהים של עבודה זרה, זה לא אלוקי ישראל. אלוקי ישראל נמצא משגיח כל רגע, כל שנייה, על כל אטום, כל אלקטרון, בטח על עם ישראל. ולכן ריבונו של עולם גם מכוון את הופעת התורה בימינו. זה שהיום יש הלכות ודינים ומצוות וחידושים ומנהגים ונוסח אשכנז ונוסח ספרד ומדינת ישראל או איראן, זה קצת אלוקים קשור לזה, זאת אומרת הרבה, ולא של עולם משגיח על מה שקורה כאן. ובוודאי שמה שקורה לנו שהוא משמעותי, זה בהכוונה אלוקית, זה רוח הקודש אשר על האומה. יש לזה גם ביטוי, כן? אנחנו צריכים ללכת אל השופט אשר יהיה בימים הם, זה הלכה מפורשת. זה, זאת אומרת, בזמן רבן יוחנן בן זכאי הלכו אליו, בימינו הולכים לרבנים שיש היום. אתה לא הולך לרבן יוחנן בן זכאי לשאול אותו מה דעתו על שימוש בפריזר נון פרוסט. אתה הולך לרבנים שיש היום, הולך לרב או ירבח ושאל אותו, והרב אומר, הוא פוסק, מה שהוא פוסק זה מבוסס וממשיך את הגל הזה של הפסיקה ההלכתית ממשה רבנו עד היום. עכשיו, אם הוא היה פוסק משהו שבוודאות שולל, סותר את מה שהדורות הקודמים קיבלו, לא ברור שהוא עכשיו ממציא משהו, אז אף אחד לא התייחס לפסיקה, הוא כאילו יצא מחוץ למחנה, הוא לא שולל. למשל, אם רבנים היו פוסקים לפני 70 שנה שמותר להשתמש בחשמל בשבת, הם שוקלים, דונים, ואומרים זה לא נחשב עברה, מותר. היום היינו משתמשים בחשמל, והקדוש ברוך הוא כיוון שהרבנים יפסקו שחשמל יש בו עברה, ואולי גם בונה, ואולי לא משתמשים בחשמל בשבת. מה יקרה אם ימציאו חשמל ביולוגי? לא יודע, ימציאו פטנט אחר, אז רבנים יצטרכו לדון בזה, ואולי ישתמשו בחשמל בשבת. חשמל שאין בו עברה ואין בו בונה ואין בו כלום, אדם עושה אפצ'י ונדלק האור, לא יודע, זה מין פטנט כזה, שידור חשמלי מהמוח שלו למנורה, ואין במנורה חוט לעד, ויכול להיות שיהיה מותר לעשות אפצ'י בשבת. הרבנים ידונו, החליטו. ומה משה רבנו אמר על זה? משה רבנו יכול שהוא לא אמר על זה כלום, אבל מה שהוא אמר זה הבסיס לפסיקה מה עושים עם אפצ'י בשבת כמדליק טהור. היום יש כל מיני דברים במקום אפצ'י, אתה עובר, טק, נפתח את הדלק, נכנס לחדר, פאף, נדלק המזגן, יש גלי אור, גלי זה, גלי תנועה, גלי כל מיני כאלה דברים. מותר, אסור, באיזה מקרה מותר, הרבנים צריכים לדון בזה ולפסוק הלכה, וההלכה הזאת היא דבר השם. עכשיו אם ההלכה לא מבוררת, אז הוא לא מבוררת, כל אחד עשה לך רב, תמצא רב שאתה הולך אחריו בנושאים האלה, משהו יפסוק תעשה. בדור הבא יש להניח זה יתברר יותר, אז כבר יכול להיות פסיקה גורפת, יכול להיות שיהיה הבעיה, לא קרה כלום. אתה אוכל קטניות בפסח או לא אוכל? אני אשכנזי. טוב, אז אתה לא אוכל. לא, אבל אני סומך על רב אחד שהוא אשכנזי, שהוא אומר שכן אפשר לאכול. טוב, איזה רב שלך תאכל. כן, אבל יש רבנים אשכנזים שאומרים לא לאכול. רגע, אתה הולך לפיהם? אז אל תאכל. שתי תורות. זה לא שתי תורות. זה מה שמתאים לך, זה מה שמתאים לו, וזה חלק מהרצון האלוקי. שיהיה דעות שונות, וזה בסדר גמור, זה ממש לא מפחיד אותנו. אז האם מה שעושים היום בדיוק מה שעשו בדור המדבר או בזמן דוד המלך? יש לנו איך שיש כמה הבדלים בהרבה תחומים, וזה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והרבנים שפוסקים, התורה היא דבר חי, היא לא איזה מאובן שלפני 3,300 שנה שאנחנו נסים להעתיק את המאובן הזה לימינו. התורה זה דבר חי, זה חי בעם ישראל, ומי שנמצא בהובלה של החיות הזאת זה אנשי הקודש, זה רבנים, זה פוסקי הלכה, ואנחנו חיים תורה. עם ישראל הוא עם חי, לא איזה מאובן ישן שמנסה לשמר איזה משהו עתיק חסר משמעות. ממש לא, אנחנו חיים את התורה לגמרי, זה תורת חיים לימינו. ולכן כשאנחנו מקיימים תורה ומצוות, זה לא איזה שחזור עתיק, זה היום. לכן כשאתם לומדים היום גמרא, אתם היום לומדים דבר השם המתאים לדור שלכם, שלנו, בימיכם, ודנים ושוקלים ותרים ומנסים להבין, ותצטרכו אולי לפסוק הלכה אליכם בכל מיני דברים, בחידושים שיש במדע, או בחידושים שיש בצמחים, או בחידושים שיש אם יגדלו, לא יודע, על הירח חוות גידול למשהו, מה יהיה הדין של תרומות ומעשרות שם, אני לא יודע. בסדר? תצטרכו לפסוק הלכה, תצטרכו ללמוד טוב כדי לפסוק הלכה. אז בזמן דוד המלך הלכו עם כיפה או לא הלכו, זה ממש לא מעניין אותי. אני לא לומד היסטוריה עתיקה היום. היום הולכים עם כיפה, ואם מישהו הולך בלי כיפה, לא ברור שאתה הולך אותו לתורה. אני צריך לדון בזה, זה לא פשוט. שאלו את רב עובדיה יוסף, אמרו, תראו, היו מדינות שהלכו בלי כיפה. היו מדינות שמי שהלך בלי כיפה נחשב לכופר גמור. היום מקובל שמי שהולך בלי כיפה הוא לא דתי, ככה קוראים. מה זה לא דתי? לא שהוא מטריס, אני לא שומר מצוות. התרסה כזה. יש אצלנו ברחוב יהודי שאני רואה אותו כל בוקר מתפלל ותיקין. אני רואה אותו כל בוקר. כשאני הולך להתפלל, הוא חוזר מבתיקין עם המכונית שלו, יורד מהמכונית עם תלית ותפילין, הולך הביתה. הוא הולך בלי כיפה. הוא אף פעם לא הולך עם כיפה. אולי בבית הכנסת. אז הוא דתי או לא דתי? עד שהוא שומר מצוות, מתפלל, בסדר? כבר 10 שנים אני רואה אותו מתפלל כל יום. עדיין זה לא אומר שאפשר ללכת בלי כיפה. אנחנו בדור הזה כיפה יש לה משמעות הלכתית. אנחנו הולכים עם כיפה. יש הרבה דברים כאלה. אבל אם יבוא עכשיו איזה פוסק ויגיד, אבל אני יכול להוכיח לך מהגמרא שהיו אמוראים שהלכו בלי כיפה, והיא הראיה, איפה הוא לא מכסה את הראש. זה לא מה שקובע. התורה היא חיה. היום הולכים עם כיפה. דבר השם שנמצא בנו היום. ולכן אם יבוא איזה פוסק ויגיד, אני מצאתי איזה רן ישן שאומר שמותר לנגן בקבלת שבת. פעם בא אליי איזה תלמיד במצפה רמון, מה אנחנו רוצים לנגן בקבלת שבת? למה? כי ראינו איזה פוסק שאומר שאצלם בקהילה באיטליה היו מנגנים בקבלת שבת. אז מה, הסכמתי או לא הסכמתי? לא הסכמתי. אמרתי, תשבו, תנגנו עד כניסת שבת כמה שאתם רוצים, אחרי זה שימו את הכלי נגינה, קבלת שבת, הם לא מנגנו. אבל אחר, באיטליה, לפני 400 שנה כבר נגנו. אז קודם כל, גם היום יכול להיות שינגנו באיטליה, למה? כי מתי הם מקבלים שבת, הם נגנו? שבת נכנסת שם ב-11 בלילה. הם מתפללים ב-6, 7, השמש עוד באמצע השמיים. יום גמור שם בשבע בערב הם מקבלים שבת עם מוזיקה ושירה, בכלל הם מקבלים שבת. שבת תיכנס בעוד כמה שעות, בכלל זה לא קבלת שבת, זה שירה בציבור עם מוזיקה. מה הקשר? טוב, אז ודאי שאני לא יכול למסוק על אחת תלמידים האלה, אבל גם אם היה מישהו, זה ממש לא מעניין אותי. היום לא מנגנים, לא בקבלת שבת, ולא בכניסה, ולא ביציאה, ולא בשום דבר. אנחנו, איך? פסיקה של הדור. ואם יש מחלוקת בפוסקים, טוב, אז תעשה לך רע. זה הרב שלך.
מה ההבדל בין כיפה לכל מצווה אחרת שפה השתנתה מדוד המלך? איך זה ש... שכיפה
השתנתה
שאז עשו דבר אחד, מה זה?
זה ממש, א', זו שאלה טובה, האמת שזה לא מעניין אותי, לא כדי לפגוע בחיילה, זה לא מעניין אותי לא בגלל שזה לא חשוב, לא מעניין לברר את זה, מעניין לבדוק את זה, אבל אם יש לנו פסיקה הלכתית היום, זה דבר השם לדור הזה, זה הנחת היסוד. עכשיו מעניין לבדוק באמת, בתור דיון הלכתי, ככה התבוננות, איך השתלשל הדבר הזה שהיום ההלכה היא שהולכים עם כיפה ולא מברכים בלי כיפה ולא הולכים 400 בלי כיפה מעניין, שווה לבדוק את זה, אבל זה לא יגרום לזה שאני אחליט טוב, אבל לאור זה לא. עכשיו יש דברים שנשארו מאז דוד המלך עד ימינו, מאז משה רבנו עד ימינו, המון דברים. זאת אומרת, בטוח שהתפילין שאתה מניח כל בוקר בזמן דוד המלך ובזמן משה רבנו הניחו בדיוק תפילין דומות, כאלה שחורות מרובעות עם רצועות, לא השתנה כלום. ובטוח, היום הייתי בברית מילה בבוקר, שבזמן משה רבנו עשו ברית מילה בדיוק כמו שעושים היום, לא בדיוק עם אותה מכשירים אולי, היום יש פלדה כזאת ופלדה כזאת וסכין יפנית כזאת ולא יודע מה. העיקרון הוא אותו עיקרון, שחיטה אותו דבר שחטו, שני סימנים, סכין חדה, ככה שחטו גם בזמן משה רבנו, לא השתנה. אבל יכול להיות שיש כל מיני שינויים שקרו, קטנים כאלה, גדולים יותר, גדולים פחות, אבל יש דברים שאם מישהו יבוא וישנה, ברור שהוא נזרק מחוץ למחנה. כמו שאמרתי קודם, מי שפוסק היום משהו שהוא חולק, סותר משהו שנפסק בעבר, יזרק החוצה. מי שיבוא ויגיד בררתי לעומק את הדברים, יש מצווה לאכול ביום כיפור בשר אדום, להתראות. לא, יש לי שמחה לרבנות מהרב הראשי, עדיין להתראות. אתה לא פוסק עליך, אתה מחוץ למחנה, זה ברור, סותר את הפסיקה. יש בית דין גדול שפסק, אתה לא יכול לסתור אותו. אבל אם בית דין לא פסק, בית דין לא אמר כן כיפה לא כיפה, אז יש שם מורים שהקפידו יותר פחות כיפה, בדור שלנו הולכים עם כיפה.
מה יש? יש שינויים בהלכה שאפשר לקרוא להם כול ונמד סתם ניסויים, שזה היה בין הקידושים שנה ביניהם, והיום זה באותו יום.
זה סותר בית דין קודם? לא סותר. אין איסור הלכתי לעשות קידוש של נישואים באותה שנייה, זאת אומרת בדיוק זה אחרי זה, אין, עושים כתובה באמצע שיהיה מעניין, אבל אין שום בעיה בזה, זה לא בעיה הלכתי. במהלך הדורות, הנה ברור מה קרה בהלכה, ברור שלהגיד למישהו לחכות שנה שלמה זה יוצר קשיים, אז צלצלו עד זה שעושים את הכל ביחד.
וגזירות גם השתנו, באותו מקרה
שבצורה נעשית
ביום רביעי, היום זה
כאילו
אין, כאילו היום זה כאילו
אתה
יכול
לתתן
לכל יום.
גם אז אפשר כל יום, רק שרצוי שבתי הדינים יושבים ולכן היו הולכים, ובסדר. ואם לא יושבים בתי דינים, ואם בתי דינים יושבים כל יום, אז בדיוק הבירור ההלכתי של אם זה היה סותר באופן מוטיזם בעם ישראל, הייתה הלכה שמותר להתחתן רק ביום שני, היום כולם מתחתנים רק ביום שני, אבל אין פסק הלכה כזה, אין בית דין של שלמה המלך שקבעו שרק בזמן יום שני מתחתנים.
אמרנו שהאיזה
הוצאה
מחוץ למחנה זה גם
בגלל
שהיה מחנה שלם שהיה
זה גם
בתחום האמונה.
כן, אין אלוקים, לך הבית, אלוקים לא משגיעת, לך הבית. יש בעם ישראל מסורת מאוד רע, אתה סותר את כל המסורת, לך הביתה. בוא מישהו יגיד איזה משהו שהוא לא איזה קביעה מוחלטת, יכול להיות שהוא יושב על הגדר, אבל הוא בפנים. אנחנו צריכים להבין שנכון שאין היום ודין סמוך ואין סנהדרין. אבל עדיין בעם ישראל מי שפוסק הלכה, נגיד ב-99% מהמקרים, זה מישהו שהוסמך או התקבל כגדול הדור, או הוסמך על ידי רבותיו. זאת אומרת, יש רבנים שהוסמכו, 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 שהוסמכו. כשאני רציתי להיות רב יישוב, היישוב אמרו לי, בוא תהיה הרב שלנו. אמרתי סמיכה לרבנות, אז היו לי כמה רבנים שכתבו לי סמיכה לרבנות. נבחנתי בכלל שלמה, אמרתי, אני רוצה שהרב הראשי יגיד שאני יכול להיות רב יישוב, אם אני לא בא להיות רב שלכם. טוב, הרב הראשי הכיר אותי, כתב לי סמיכה לרבנות. כושר לרבנות יישוב. עכשיו אני יכול להיות הרב שלכם, נפסוק לכם הלכה. רבנים מהדור הקודם מסמיכים את הרבנים של הדור הבא. זה הגל של הפסיקה שהולך קדימה לפני המחנה כל הזמן. אם אתם תרצו להיות רבנים, תצטרכו לבקש סמיכה לרבנות והרבנים שלכם. עכשיו, זה לא מספיק להיבחן ידע. לך להיכל שלמה, תעשה שם 3-4-5 מבחנים, תהיה רב. שטויות גמורות. סליחה שאני מתבטא כך. למה זה שטויות גמורות? יכול להיות איזה גאון חילוני כופר גמור שיקבל 100 בכל המבחנים. מה הקשר? הוא לא יכול לפסוק הלכה. הלכה נובעת ממקום פנימי עמוק, זה תורת חיים, זה לא איזה אינפורמט, זה לא רובוט. רובוט לא יודע לפסוק הלכה. אז הוא צריך סמיכה על הרב. כשאני הלכתי להיבחן בכלל שלמה, הלכתי לראש הכולל שלימד אותי הלכה, על הרב ישראלי זצ"ל. הוא בחן אותי כל פעם שגמרנו נושא, הסתכל כמה ציונים קיבלתי, כתב לי סמיכה על רבנות, עכשיו אני יכול ללכת לכלל שלמה. יש רב שמעיד שאני יכול, מבחינת האישיות שלי, לפסוק הלכה. טוב, לא, תבחנו אם זה נכון. בחנו. ככה הפסיקה עוברת בעם ישראל. זה לא שכל אחד יעשה מה שמתחשק לו. יחד עם זה יש ספרים. זה רבנים הספרים. אם אתה יודע לקרוא מה כתוב בשולחן ערוך, תקרא. כתוב שמה, אסור להדליק אש בשבת. אל תדליק! אתה רוצה לשאול את הרב אם מותר? נו, זה ברור שכתוב שאסור, אז אל תדליק. יש דברים שאתה לא חייב לשאול את הרב, כי אתה יודע לקרוא, נכון? הרב, רבי יוסף קארו, אם קיבלת או המשנה ברורה, כתוב בפירוש משהו, אתה יכול לפסוק. יש לך רב. יותר טוב לשאול רב חי. קשה על כל דבר לשאול רב חי, נכון? לפעמים אתה קצת למדת תורה, למדת בישיבה כמה שנים, נגיד לא עשית סמיכה לרבנות. בסדר, אתה יודע למה משנה ברורה. כתוב שם שצריך ברך ברכות השחר, תברך. אבל אני אשאל רב אם צריך. אני אשאל רב, כתוב פורש שצריך ברך. מה אתה יודע? אתה יכול להסתכל את המורה. אז כשאנחנו מדברים, כל מה שאמרנו עכשיו דרך אגב, זה משהו שאפשר להתחיל להתפלסף עליו בשכל. זה לעשות פלסופים. אתם שמים לב שמה שאמרנו זה לא איזה אמירה שהיא שכלית, איזה משהו פלספני שכלי. יש כאן איזו אמונה שדבר השם עובר בדור, שדבר השם עובר בדורות, שהתורה היא תורת חיים. עכשיו, אם אתה מאמין, אם אתה, אז אתה מקבל את זה. אם לא, אז באמת קשה לך עם זה. אתה צריך לעשות ברורים, לבדוק, קשה לך. עכשיו איך תברך? אתה מתחיל לברר, העולם נברא, כן, מי ברא אותו? אלוקים. אלוקים התגלה בארצינה ומדיר. הבירור שכלי. יכול להיות שהבירור השכלי יעזור לך. יכול להיות שלא. אם אתה יותר מדי פלספן, זה לא יעזור לך. אז יכול להיות שאתה צריך בירור רגשי. צריך לשבת עם עצמך. אני יכול לדבר עם אלוקים, לא יכול לדבר איתו. פתאום אתה מדבר איתו, רואה שזה הולך טוב דווקא. פתאום אתה מרגיש שיש אלוקים איתך. נגמר. ויכול להיות שמשהו אחר, בסדר? ברור. עלו והשיחו.